אנחנו מתחילות. שיעור שעבר דיברנו, אתם זוכרות, על תהליך שנקרא, כתבנו אותו פה, קראנו לו טבע הכרה וטבע מודע. אלה מילים שלי, בסדר? אלה מילים שלי, אבל לתהליך שהרב מסביר. ומה התהליך הזה? זה שיש לנו משהו שהוא בהתחלה בשלב האינסטינקט. בהקשר שלנו זה המידות הטובות. הן טבועות בנו באינסטינקט, אבל אנחנו עדיין לא יודעים ולא משתמשים בהם. השלב השני הוא שלב הלמידה, הכרה. עדיין אין לי את המידות הטובות האלה. הן עדיין לא חלק ממני, אבל אני לומדת אותם ובונה אותם וקונה אותם. השלב השלישי המיוחל זה השלב שכבר קניתי את המידות. הן חלק ממני באותה עוצמה שהן היו בהתחלה, בטבע, באינסטינקט, אבל עכשיו הן בהכרה, הן בבחירה, הן בעבודה, הן במודעות. יש? למה אנחנו צריכים את השלב הראשון? כדי שזה יהיה חלק מאיתנו, שזה לא משהו שאנחנו קונים מבחוץ. למה אנחנו צריכות את השלב השני? כדי שתהיה לנו בחירה והבנה. אנחנו לא רוצים להיות עיוורים, אוקיי? אז עד כאן היה לגבי קניית המידות. ואז ראינו שמה זה עבודת המידות? זה לנתב אל הטוב. לנתב את המידות הקיימות שבאנו אל הטוב. איך הרב מסביר מה זה טוב? מה זה הטוב המוחלט? יש רק דבר אחד. זה הקדוש ברוך הוא. ואז דיברנו על זה שההבדל, לצורך העניין, אני אשתמש במושג כאילו מהרחוב, אבל ההבדל בין חילוני לדתי לא אמור להיות מידות טובות או לא. כאילו לכולם אמורים להיות מידות טובות. ההבדל הוא אם יש קודש או אין קודש. בעולם של חול אין קודש. עדיין יכול להיות הרבה מידות טובות ברמת הבן אדם לחברו, ולא חסר, נכון? אנשים שאין להם תורה, אבל יש להם מידות מדהימות. בכל זאת מה שכן יהיה חסר להם זה עולם הקודש ואת ההבדל בין עולם שיש בו תורה לבין עולם שאין תורה. בעיניי הספר שהכי מסביר את זה זה ספר קהלת. כי מה קהלת אומר? אין חדש תחת השמש. תחת השמש זה עולם הטבע ללא תורה. הכל אותו דבר. בשביל מה בן אדם חי? תחשבו עולם בלי תורה. זה עולם שבשביל מה אתה חי בו? מקסימום 120 שנה ואז אתה נרכב באדמה ולא נשאר כלום. בעולם של תורה יש נצח, יש קודש, יש חיים שהם חיים שהם נצחיים והם אובייקטיביים. וזה ההבדל המוחלט והגדול. למה אני מדברת על זה? כי הרב משתמש במושג טוב, טוב שווה הקדוש ברוך הוא. אנחנו ביום יום משתמשים במושג טוב כדי להסביר יחסים פשוטים שבן אדם לחברו. אבל אצל הרב טוב מוחלט זה הקדוש ברוך הוא. עוד דבר שהזכרנו שיעור שעבר, זה שאם אני קונה מידה מסוימת, היא שלי, זהו. אני לא צריכה כל הזמן לעבוד על אותו דבר. יש דברים בחיים שאני יודעת שעבדתי עליהם, סיימתי. אני כל החיים צריכה לעבוד, אבל אני לא כל החיים צריכה לעבוד על אותו דבר, אחרת אין שום התקדמות בעולם. נכון? אבל עדיין יש לזה תנאי. מה התנאי? אומר הרב, אם אח ילך בחוקי תורת השם. כלומר, אם זה אדם שבאופן כללי הוא אדם שיש לו יד על הדופק, אדם שבודק את עצמו, אדם שעושה חשבון נפש בשפה של הרב, הולך בחוקי תורת השם, זה בן אדם שמה שהוא קנה, זהו, נשאר שלו כל החיים. הדבר האחרון שבו סיימנו את השיעור הקודם, זה הדברים של הרב דסלר, שאיך אדם מתקדם בעולם, בזה שהוא מעלה את דרגת הבחירה. מה זה להעלות את דרגת הבחירה? שלא היה לי בחירה אם לעשות משהו או לא. אמרנו שכמו שברוך השם לאף אחת לא קמה בבוקר ואומר את אני ארצח, לא בעצם לא, היא לא בוחרת, היא לא מתמודדת. אף אחת פה לא רוצחת, לא בגלל שהיא מתמודדת והיא מתגברת. אין לה בחירה, זה בכלל לא מגיע, נכון? ואני בעזרת השם מקווה שגם בגניבה לא ככה, אבל אתמול היה היורצייט של החפץ חיים. אבל אנחנו יודעות שלשון הרע לצערנו, אנחנו יכולות ליפול. אז אני רוצה שבאותה מידה שבה אין לי בחירה אם לרצוח או לא, לא תהיה לי בחירה אם לומר לשון הרע או לא. זה יהיה מוחלט, מוחלט שלא. בשפה הזאת של הרב דסלר, אדם מתקדם בעולם על ידי העלה דרגת הבחירה. ואני אשאל את הרב דסלר, מה מטרת האדם בעולם? הוא יגיד לי, להעלות את דרגת הבחירה. עד כאן נשארנו קו עם השיעור הקודם. שאלות? שאלות, מחשבות, הבנות, אגבי, עד פה? אז אנחנו ממשיכות. טוב, הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה יהיה שורש וענף. זה מושג שהרב משתמש בו הרבה. מה זה שורש, מה זה ענף? אוקיי? שורש, אם אני מסתכלת על העץ, אם השורש חלילה פגום, אז כל העץ פגום, נכון? ועדיין יכול להיות ענף שהוא רקוב, וכל העץ יהיה בסדר, ורק הענף הזה הוא רקוב, נכון? השורש הוא משפיע על כל העץ, והענף הוא חלק מהעץ. למשל, אישה בשליש הראשון של ההיריון, בחודשים הראשונים ראשונים, שנקרא זה השורש של האדם, זה המצב העוברי, זה המצב הכי זהיר, אישה הכי צריכה להיזהר, לא לקחת כל מיני תרופות מסוימות, למה? כי ההשפעה בשלב הזה על העובר היא דרמטית. בעבר, למה התחילו לעשות חיסונים נגד אדמת לנשים, כדי שנשים בהיריון לא היו חולות באדמת? כי לפני כ-70 שנה בערך, נשים שחלו באדמת, והייתה תרופה אחת לאדמת, קראו לה תלידומית. נשים לקחו את התרופה הזאת, והשם ישמור, היום הם ילדים בכל החסרי גפיים, דברים ממש ממש מזעזעים. ואז התחילו לבדוק שכל אישה שהיא מגיעה להיריון, היא תהיה מחוסנת לאדמת. לעומת זאת, אם הילד הזה, כשהוא היה נולד, הוא היה לוקח את התלידומית, לא היה קורה לו כלום. כשהוא היה עובר בבטן של אמא שלו, אמא שלו לקחה את התרופה, השם ישמור איזה השפעה. אבל אם הוא עצמו היה לוקח את התרופה כשהוא היה נולד, לא היה קורה כלום. איך זה יכול להיות? בשפה שלנו, העובר הוא שורש. כשהוא כבר גדל, זה משהו אחר. השלב העוברי של הבן אדם זה השלב שמשפיע מאוד מאוד על הגוף שלו. אבל כל זה עדיין רק משל. משל למה? הרב אומר שהדעת היא השורש, והמידות הם הענפים. ומכל מה שאמרתי עכשיו את זה תזכרו. הדעת זה השורש, והמידות הם הענפים. אני רוצה להסביר. אני נותנת עכשיו את הדוגמה שהרב עצמו נותן כאן, עוד מעט נקרא אותה. תינוק בן חודש. תינוק בן חודש. אמא שלו מחזיקה ילד אחר, הוא מקנה? לא. למי יש אחיינים, אחים בגיל? קטנים? אוקיי. בגיל חודש, אם אמא שלו תחזיק ילד אחר, הוא לא יקנה, נכון? בגיל שנה, נראה אותה, מה שנקרא. למה? מה עבר מגיל חודש לשנה? מה השתנה? למה בגיל חודש הוא לא קנה, ובגיל שנה הוא מקנה?
אמא שלו.
מה הוא מבין?
אמא
שלו, מקסים. כדי שתתפתח מידת הקנאה, צריכה קודם כל להיות דעת. מה הדעת? שייכות. בסדר? מושג השייכות הכרחי לפני מידת הקנאה. כל עוד הילד הזה, וגם כשהוא בגיל שנה, אם השכנה מרימה ילד אחר, זה מעניין אותו? לא, למה? כי השכנה לא שלו. חייב להיות מושג השייכות כדי שתתפתח הקנאה. במאמר מוסגר, זה לא הנושא, אבל אנחנו גם יכולות ללמוד לגבי דברים שאנחנו מקנות בהם. כל משהו שאני מקנה בו, סימן שיש לי שייכות אליו. מלכת אנגליה נפטרה לפני שבוע. לא יודעת כמה מפה קינאו בה. מי קינה במלכת אנגליה? את לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. לא יודעת, אולי היא הייתה יפה, היא הייתה עשירה. היא הייתה מלכה, היא בטוח הייתה עשירה, נכון? היה לה כבוד. בעצמה, כי נטפה, חשב, עזבי, חשב שם רואה איך אני מקנה במלכת אנגליה?
לא.
למה לא?
לא.
במילים אחרות, מה לה ולי? אין שייכות, נכון? אבל כל אחת מוזמנת לחשוב על מישהי שהיא מקנה בה. לך אני יודעת, דרך אגב, שזה מישהי ולא מישהו? שייכות. בנות מקנות ובנות, מה נעשה? אלה אם כן זה איזה אח שלוקח לך את כל עצומת לב מאימא ואז את מקנה בשייכות לאימא, זה לא קשור אליו, בסדר? אבל בדרך כלל בנות מקנות בבנות. וצריך שמוזמנת לחשוב על מה את מקנה. משהו שאת מקנה זה משהו שאת שייכת אליו. את יכולה ללמוד מהקנאה שלך למה את שייכת ומה חשוב לך בחיים. אז אם את מקנה במישהי, רק בגלל דברים חיצוניים, זה איתות בשבילך, מה שנקרא, על מה לעבוד. ואם את מקנה בה בגלל שהיא צדיקה, ווואי, איך היא מתכוונת בתפילה, אז כאילו, מה שנקרא, איזה יופי לך שעל זה את מקנה. גם זה יש מה ללמוד. כלומר, גם מדברים שליליים, אנחנו יכולים ללמוד דברים משמעותיים על עצמנו. סגור סוגריים, אוקיי? אז יש לנו דעת, בהקשר שלנו בדוגמה, הדעת הייתה שייכות, הענף זה המידות. במקרה שלנו זה היה קנאה. כדי לעבוד על המידות, אנחנו חייבות קודם כל לעבוד על הדעת. כי אם ההבנה שלנו בדעת לא נכונה, המידות יהיו הרבה יותר פגועות. כלומר, אם מידה, במידה אני עושה איזה משהו לא נכון, לא נורא, אבל אם בהבנה של מה זה המידה אני טועה, זה כמו השורש של העץ, זה כמו העובר. אז המידה תהיה מאוד מאוד רחוקה מהמציאות, ואני רוצה את הדוגמה. אולי כבר נתתי אותה, כי זו דוגמה שאני נותנת הרבה. אומנם לא היה לנו הרבה שיעורים, אבל זו דוגמה שאני ממש נותנת הרבה, אז תגידו לי אם כבר נתתי את הדוגמה. כן, לפני כמה שנים טובות, סיפרה לי בוגרת שהיא למדה הגיל הרך, והיא הלכה וצפתה בגננות. והגננת אחת דנדה על מידת הענבה. סיפרת את הדוגמה הזאת פה כבר? ואז אני מדגימה, במחילה מהאלה ששומעים מההקלטה, לא יראו את ההצגה. אז היא צפה בגננת והיא מדברת על משה רבנו, והיא אומרת ככה, אבל ככה אני מדגימה. משה רבנו היה ענב, 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 ענב. והיא כנראה הייתה נורא גמישה, הגיעה עד הרצפה. תגידו לי עכשיו מה הילד מבין. תגידו לי איזה ילד עכשיו מהילדים שם, אם הוא לא יעשה איזה עבודה רצינית, דרך אגב, תראו כמה להיות גננת זה חשוב. מי פה רוצה להיות ענוותן? מי רוצה להיות ענוותן אחרי שהוא מבין שלהיות ענוותן זה אפס? זה להיות מסכן, מקופל, נמוך. מי רוצה להיות ענוותן? בואו נגיד שהילד הזה כבר ממש ממש צדיק. ולמרות שלא בא לו להיות אפס, הוא מבין שלהיות ענוותן זה חשוב. אז לאן הוא מכוון את החיים שלו? לאן הוא מכוון את החיים שלו? לא להיות. יכולת להבין איזה ריקבון עם השורש פגוע, זה נקרא כל העץ פגוע. יכולת להבין איזה ריקבון תהיה במידה הזאת, בן אדם שכל החיים עובד על לעיין את עצמו, מלשון אין. זאת הבנה. זה במקרה שהוא כבר החליט שהוא רוצה להיות ענוותן, למרות רוב הילדים כבר לא ירצו. כלומר, כשיש לנו בעיה בדעת, אז אנחנו בכלל לא בטוח שנרצה לעבוד על המידה, אבל גם אם נרצה לעבוד עליה, אנחנו נעבוד על כולה באופן עקום. יש? ושוב, אני ככה חפץ חיים שנפטר אתמול. אז הרבה אנשים שמבינים כמה לשון הרע זה חשוב, כמה לשון הרע זה חשוב, ומחליטים לעבוד על הלשון, מה קורה להם? פשוט מתחילים לשתוק, פשוט שותקים. כאילו, אפשר לדבר שום דבר אחרי שאתה קורא את הספר הזה לכרואה. אבל זה טעות, כן, והחפץ חיים מעיד על עצמו וגם העידו עליו גדולי ישראל, שהוא היה דברן. כאילו הפוך, כשאתה יודע מה מותר ומה לא, אתה משוחרר. אתה לא כל הזמן על הברקסים כי אתה יודע ואתה חי את זה. אז אם אני חושבת שכדי לשמור על הלשון, אני הופך להיות בן אדם משעמם, כבר אי אפשר יהיה לדבר איתי על קום, אי אפשר יהיה לספר לי כלום, כי הכל אני אגיד לשון הרע, לשון הרע, ואולי יש לכם חברות כאלה שעושות את זה לא נכון. אז מה הסיכוי שלי לעבוד על הלשון ועל הדיבור? וכמה הדיבור הוא כל כך חשוב? אז פגיעה בדעת, פגיעה דרמטית במידות. למה? כי הדעת זה השורש, המידות הענפים. יש? שאלות, מחשבות, זה לא מונולוג, אתם מוזמנות.
זה מעולה. שאני, יש את זה, אומרים שכאילו אם אתה רוצה להתקדם במשום הרע, אז כאילו לא לדבר על השמחה,
כאילו כן מה אתה מביא לך את זה? לא, אז את מדברת על השיטה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כאילו כמו שיש מקל מקופה, אם את רוצה שהוא ישר, את מקופפת אותו לצד השני. אוקיי? זה יכול להיות שלב בחיים, אבל זה לא יכול להיות שאלה יהיו החיים. כלומר, בגלל שזה עדיין כל כך מלאכותי לך לא להגיד לשון הרע, זאת אומרת, אני מעדיפה לסתום את הפה. זה בסדר כתקופה, מה שנקרא להיגמל מלשון הרע, כמו שאולי מישהו שרוצה להיגמל מאלכוהול לא מספיק מבינה בזה, אבל אולי הוא לא ישתה אפילו יין של שבת, שזה בסדר לשתות. אבל זה תקופה, מה שנקרא להתנקות, אבל זה ממש לא האידיאל לא לדבר. אנחנו רוצים את אנשי חברה, אנשי כאילו... דיבור זה הכוח הכי גדול של האדם, אוי ואבוי אם לא נשתמש בו. אבל בגלל שאנחנו לא רוצים להשתמש בו לרע, לא נשתמש בו בכלל, חבל. זה בסדר כתקופה. כתקופה, כי זה שיטת הרמב״ם, אדם שהוא נורא נורא קמצן, אם הוא רוצה להיות נדיב, אז הוא יהיה תקופה פזרן. זה לא טוב להיות פזרן. אבל כאילו כדי לשבור את הקמצנות, מה שנקרא, הוא מקופף את זה לקיצוניות השנייה. זה לא דרך חיים, זה דרך מאוד מאוד זמנית כדי לעבוד על העמידה. תודה על הדוגמה. הוא יהיה מעוות, כאילו, הוא יעוות את עצמו. אם הוא מבין לא נכון, בהבנה דרמטית, כמו הדוגמה שנתתי, זה הכי רחוק בעולם. משה רבנו היה הכי ענוותן, אבל הבן אדם הכי חשוב שיש בעם ישראל. אם הוא היה ענוותן עקום, הוא לא יעשה כלום. היינו מפסידים את משה. כל האנשים הכי גדולים שלנו הם ענוותנים, זה משה רבנו, זה אברהם אבינו, זה דוד המלך. תארי לך, היו כאלה ענוותנים, לא, 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 השם, אל תשלח אותי, לא, לא יכול להיות מלך, אני בענווה. רגל על רגל בבית, היינו מפסידים את כל גדולי ישראל. כלומר, להיות בן אדם ענוותן, זה להיות בן אדם גדול, רק לדעת, שמקור הכוח הוא מהקדוש ברוך הוא, והתכלית של הכוח זה הקדוש ברוך הוא. או בשפה של הרבנית חנה טאו, זכר צדיקה לברכה, ענווה זה מאין ולאן. מה מקור הכוחות ולאן הם הולכים. זהו, זה ענווה, זה לא, לא לעשות, זה לא, לא, לא להיות, זה לא... אז בן אדם שיפעל בצורה מאוד מאוד לא נכונה, המידות יהיו עקומות. וזה בעיה. אם ענף אחד לא, אם ענף אחד עקום, דוגמה בענווה, ביקשו ממני לעשות משהו, לא יודעת מה, להרצות, בפנים אני אומרת, לא, 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 את ההרצאה הזאת אני לא. אז ענף אחד אני לא נורא. אבל אם כל השורש עקום, הדעת, אז הכבר. יש עוד שאלות? אין, אז בואו נקרא את זה בשפה של הרב, טוב? אתם תראו מילים מאוד מסובכות, אבל את הרעיון כבר הבנתם. בואו נראה. כן, בבקשה. זו שאלה טובה, אם יש כזאת מידה שנקראת מידת לשון הטוב נקרא לה. אז אני לא מכירה בספרות מידה כזאת. מצד שני, אני כן מתייחס לזה כאל מידה, כי דיבור זה הכוח הכי חזק של האדם. לא, אמרתי שהדעת זה השורש, המידות זה הענפים. כן. אם את בכלל לא במידה הזאת? אוקיי, אז השאלה עוד פעם, האם זה נובע מהבנה לא נכונה, ואז זה אומר שכל המידה לא מעוותת, או ספציפית? תבינה? יכול להיות שספציפית במידה אני מפספסת משהו, זה לא נורא, יכול להיות ענף רקוב, העץ עדיין בסדר. הבעיה שלנו כשהדעת לא נכונה. כן, כי אז עם הדעת זה כמו השורש. אם משהו במידה לא בסדר, לא נורא, ענף אחד, יש עוד עץ שלם. אבל אם הדעת לא בסדר, זה השורש, כל העץ המעוות. ולכן מה שאנחנו נשקיע בשיעור הזה, הרבה, לא רק, אבל הרבה, יהיה קודם כל הדעת. מה זה המידה הזאת?
הדעת זה רק הבנה, או שזה,
קודם כל הבנה. כן. הבנה זה השלב הראשון בדעת. כן? בחב"ד יש חוכמה, בינה ודעת. יש חוכמה, זה השלב הראשון. קודם כל, ידע. אחרי החוכמה יש את ההשלכות, שזה הבינה. דעת זה כבר השלב שזה מחלחל לי לחיבור. אבל חייב להיות השלב הראשון של הידע הפשוט. תדע? עוד? חוכמה זה הלימוד. אנחנו בפסקה ג' נדבר על זה יותר. בסדר? בינה זה ההשלכות, דעת זה החיבור. זה שלב יותר מעמיק. אבל אי אפשר לדלג על השלב הראשון. כאילו הרבה פעמים אני רואה בנות, אפילו באולפנה, הן נורא רוצות לעבוד על האישיות, אבל הן לא אוהבות לימודים. על האישיות עובדים דרך לימודים, בקודש אני מדברת, בסדר? כאילו אי אפשר לעבוד על האישיות בלי ללמוד. כאילו זה לא עובד. הן נורא רוצות, כאילו לימודים זה לא חשוב, עבודה על האישיות כן. מכירות את השפה כזאת באולפנה? מה לעשות? הרבה מהעבודה על האישיות זה דרך לימוד. אני אומרת, אני נמצאת באולפנה לא כי אכפת לי לימודים, כי אכפת לי אישיות, אבל אני מאמינה שזה גם דרך לימודים. עוד שאלות? טוב. אז בואו, אני חוזרת על משפט שהיה, שראינו כבר שיעור שעבר. אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו. מי שאין לה מושג איפה אנחנו בספר מוסר אביך, פרק א', פסקה א', סוף הפסקה, החלק השני של הפסקה. וכאשר השכיל השכל על אותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. זה עדיין הנושא הראשון שדיברנו, טבע מודע. וממילא, יצא לנו מקום לימוד, עד איכן החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך, בהנהגתו השלמה, בטובו וחסדו המופלא. שהרי כל חפצנו שאלו המידות, שהן קבועות בטבענו, אין בעצמן, כאשר התברר לנו שהעיקר שראוי להשתמש בנו לעבודת השם יתברך, עוד פעם, בשביל מה קיבלנו מידות? לעבודת השם יתברך. עבודת השם יתברך, יש כאלה שמתרגמות המשפט הזה להתפלל בבית כנסת, אוקיי? או איזה משהו מאוד מאוד מצומצם. עבודת השם זה עבודת החיים שלנו. כל פעם שאת עובדת על האישיות שלך ואת מנסה להיות בן אדם יותר טוב, זה עבודת השם. אוקיי? עבודת השם זה לא רק משהו ש... נשים עליו כיפה, זה בעצם כל מרחב החיים שלנו, כל פעם שאנחנו רוצות להתקדם ולהיות יותר טובות. וזאת היא מעלת הדבקות שהמידות דבוקות בנפש תמיד. וכיוון שיתעלו אחרי הדעת לקרבה אל השם, יהיו תמיד אמו יתברך. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו אלה המידות על המצב שאינו טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון. הזהרתי אתכם שיהיו מילים מסובכות, אבל אנחנו כבר בעניינים, באור הדברים. הרינו רואים, ומי שהספר שלה, אני מזמינה אותה למרקר את המשפט הבא. זאת? בוקר טוב, נשמות, תגידו בזמן. תדר? יש עוד מישהו שלא מצא, זה קריטי. אנחנו בביאור הדברים. עד עכשיו היו מילים מסובכות, הביאור של הדברים הוא יותר פשוט. ואמרתי, מי שהספר שלה מוזמנת למרקר את המשפט הבא. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כפיים כפי הדעת. אני חוזרת על המשפט הזה, וכמה שנחזור עליו זה לא מספיק. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כפיים כפי הדעת. אם לא היינו לומדות את התהליך שבוע שעבר, זה היה נראה משפט מוזר. אם הן מידות טבעיות, למה הן נקבעות בדעת? כאילו קיבלתי אותה מתנה, טבעיות. אבל אנחנו כבר אחרי שיעור שעבר, ואנחנו יודעות שהמידות הטבעיות זה אומר שהן טבועות בנו, אבל הן נקבעות בנו בפועל רק בשלב השלישי, אחרי שכבר עברנו את ההכרה. יש? כן, אמרנו שיש טבע. ויש הכרה ויש טבע מודע. אז הוא אומר כאן, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם הן טבועות, אבל הן נקבעות, הן חלק ממני במציאות, רק אחרי שלב ההכרה. קודם, נולדתי אם היו טבועות בי. כן, כי אז לא ידעתי שהן טבועות בי, לא ידעתי מה זה אומר. אוקיי, אהבת השם טבועה בי, מה זה אומר? אחרי שאני עובדת על זה וחיה את זה, זה כבר קבוע בי. אתם רואות הבדל בין טבוע לקבוע? עוד פעם. יש טבוע זה בשלב הטבעי הראשון, יש קבוע זה בשלב השלישי, זה אחרי הדעת. יש?
רגע, אחרי הדעת או אחרי
הכרה? לענייננו הדעת והכרה אותו דבר כרגע, בסדר? אז עוד פעם, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כאם כפי הדעת. עכשיו הוא מסביר איך הדעת קובעת המידות, זה מה שהסברנו עכשיו, השורש והענפים. ולפי ידיעתו, הידיעה של האדם, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. אם אני יודעת משהו שהוא אמת, תהיה לי מידה לפי האמת, ואם אני יודעת משהו שהוא שקר, תהיה לי מידה לפי השקר. לצורך העניין בדוגמה שנתנו, אם הנבא מבחינתי זה להיות אפס, בסוגריים שווה שקר, אז כל המידה שלי תהיה לפי השקר הזה. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד הרבה על הידיעה ועל הדעת. והקטן, הבלתי מכיר כלל, בדוגמה שלנו התינוק בן חודש, שום עניין, אין לו מידות כלל. אין לו מידות? רגע, לא אמרנו שהמידות טבועות באדם? אז למה הוא מתכוון שאומר אין לו מידות? יפה. אין לו מידות קבועות, יש לו מידות טבועות. בסדר? אין לו מידות כלל, וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב יואבנו, ומי שיקח ממנו והוא צריך לא יכעס עליו, כשאת כבר יודעת שהבמבה זה טעים ולקחו לך את הבמבה, את כועסת. כלומר, מידת הכעס הגיעה אחרי ההבנה שלקחו לך. זה שלך. אוקיי? וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. את רוצה להיות עם מידות רחבות, גדולות, את רוצה להיות בן אדם גדול, את צריכה דעת גדולה. זה מה שאתם הולכות לעשות פה השנה. דעת גדולה מאפשרת להיות אדם גדול, מידות רחבות. על כן, כשאנו באים לקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן התכוננו המידות. עוד מרקר, ומה שיחסר מהדעת כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות. למה? הסברנו, כיוון שהוא שורש להן ונוסען. אם הדעת חסרה, המידות חסרות בריבוע. למה? כי הדעת זה השורש והמידות זה הענפים. יש? אתם לומדות עם הרבנית נורית גלדור? יופי. מה אתם לומדות בראשית? מעולה. אז בשפה שלנו, האבות זה השורש, ועם ישראל זה הענף. ולכן אם חלילה יש לנו הבנה רקובה לגבי האבות, זה אומר שהשורש שלנו רקוב, איזה עם יצא משורש רקוב. בסדר? למה כל כך חשוב ללמוד על האבות והאימהות? כי הם השורש שלנו. ללמוד על האבות והאימהות זה ללמוד על עם ישראל באמת. כי הם השורש ואנחנו הענף. יש? כלומר, בדוגמה הזאת של שורש וענף הרב משתמש בהרבה. בהקשר שלנו זה דעת ומידות, בהקשר של אהבות, אז זה אהבות ועם ישראל. שאלות? אין שאלות. אז אנחנו ממשיכות. אכן מה שאמרנו, איך אין לכם שאלות? אני מתלבטת אם הייתי מובנת מדי או לא הייתי מובנת בכלל. כן, בטוח? טוב. אם מישהי איבדה אותי, כאילו, תעצרו, בסדר? אכן, מה שאמרנו, שהמידות כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוהית, שהן שלא על פי טבען הראשון, אין זה כי מצד הגוף, תכף נסביר, דענו שעצם המידות ודאי פעולות הנפש אין, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן. הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי אמיתת השכל. כל המשפט הארוך הזה, הוא רוצה להגיד לנו דבר נורא נורא חשוב. אנחנו פוגשות תינוק קודם כל בגוף, ואנחנו חושבות שמה יש בתינוק הזה? רק גוף. בלי להתבלבל, אומר הרב, התינוק הזה שכרגע נראה גוף, כי כרונולוגית הגוף מתפתח קודם, אבל הגוף הזה כבר מכיל מידות שטבועות בו. אוקיי? התינוק הזה, אני רואה רק גוף. כן, אני רק מסתכלת, כן, בחודשים הראשונים, אני לא בודקת כמה תורה הוא למד ומה הוא זוכר מהמלאך. בעצם מה אני בודקת? אם הוא מתהפך בזמן, אם הוא זוחל בזמן, אם הוא אוכל בזמן, עוד כמה דברים שהוא עושה בזמן. אוקיי? זה מה שאני בודקת. למה אני מתעסקת כל כך הרבה בגוף? כל היצור הזה הוא רק גוף? לא. אבל הוא, הגוף הוא הכלי. והוא כלי מאוד 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 חשוב. ואני לא מתבלבלת, אני יודעת שלמרות שאני פוגשת רק את הכלי, הוא כבר מכיל את כל המידות הטובות, רק שכרגע הם בשלב, איזה שלב? טבע. בסדר? המידות טובות הן לא טובות. כן, בעם ישראל אנחנו אומרים, האלוקים עשה את האדם ישר, והם חשבו חשבונות רבים. כלומר, כל הרע שיש בנו, זה קליפות. זה אופי, זה לא מידה. אוקיי? זה אופי. אני אסביר, זו שאלה טובה. יש דבר כזה שנקרא נטייה. למשל, על דוד המלך, אנחנו, כן, בחודש התשובה, על דוד המלך כתוב שיש לו נטייה לדם. איפה כתוב שיש לו נטייה לדם? כששמואל בא להמליך את דוד, הוא נבהל. הוא מאוד מאוד אוהב את שאול, והקדוש ברוך הוא שולח אותו להמליך את דוד, ומה הוא מחפש? הוא מחפש את שאול. אבל מה הוא רואה? וזה משפט מאוד 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 חזק בנביא, כתוב שהוא רואה דוד מהו? אדמוני עם יפה עיניים. מה זה עם במקרא? זוכרות? עם זה מילת ניגוד. כן? במקרא עם זה הרבה פעמים מילת ניגוד. אז בעצם מה זה אדמוני עם יפה עיניים? כשאני הייתי ילדה ולמדו אותנו, אז אמרו לנו מה זה אדמוני? ג'ינג'י. ג'ינג'י יפה. כאילו זה הולך טוב, אדמוני עם יפה עיניים. הבנו שיש לו עיניים יפות, כנראה גם השיער יפה, ג'ינג'י. זה, כן, זה התיאור הקלאסי של דוד המלך, ג'ינג'י יפה עיניים. ממש לא. תסתכלו שם על פרשנים. אדמוני זה נטייה לדם. על מי עוד נאמר שהוא אדמוני?
עשיו.
עשיו ודוד המלך נולדו עם אותה נטייה. זה על אופי, כן? אז המידות...
לא היה ג'ינג'י?
ממש לא. איך שברתי לכם מיתות? לגמרי. את יודעת מה? אולי הוא היה גם ג'ינג'י, אבל לא בנושא. אבל לא נובע מהפסוקים שהוא היה ג'ינג'י. אם הוא היה ג'ינג'י או לא, נשאיר. מה זה? עיניים יפות היה לו, כן. אבל איזה, מה זה עיניים יפות? מה זה עיניים יפות? הוא נקרא? עיניים יפות זה תשקיף לנפש, נכון? אז שמואל רואה אדמוני עם יפה עיניים. במילים אחרות הוא רואה מישהו שיש לו עיניים טובות ונטייה לדם, והוא מתבלבל, זה לא עובד טוב ביחד. מכירים נטייה לדם? שעובדת לא טוב, כבר פגשנו בעשיו. איך יכול להיות מישהו עם נטייה לדם ועיניים טובות? אז מבחינת כל מי ששואלת, אני זוכרת שאני גם בצי בתור ילדה, זוכרתי את המדרש על רבקה, מכירות את המדרש? שהיא הייתה הולכת ליד בית כנסת ויעקב היה נותן לה מרפק, ואז היא הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה ועשיו היה נותן לה מרפק. מכירות את המדרש הזה? אז אני זוכרת שבתור ילדה אמרתי, כאילו, מסכן עשיו, מה רוצים ממנו? אפילו בבטן, כאילו, שנקרא ככה הוא נולד. אז נכון, יש נטיות בחיים, והעבודה שלנו זה לקחת את הנטייה לטוב. אומרת הגמרא, אדם שנולד במזל מאדים, ילך להיות שוחט או מוהל. נטייה לדם היא מאוד מאוד חשובה. כי אם לא היו אנשים שיש להם נטייה לדם, לא היה לנו שוחטים, ולא היה לנו מוהלים, ולא היה לנו בימינו... כירורגים, בסדר? לכתי הכירורגים, אין לך שום טאץ' לדם, אוקיי? כלומר, יש אפשרות להיות שני דברים עם נטייה לדם, או רוצח, כמו שבחר עשיו, או, מה עשה דוד עם הנטייה לדם? מה? יפה, אז דוד המלך מעיד על עצמו, אומרת הגמרא, כן, כל ימיי נלחמתי את מלחמות השם. דוד מעיד על עצמו. דוד, אני מזכיר לכם, הן וטן שלנו. הוא מעיד על עצמו. כל ימיי נלחמתי את מלחמות השם. וכשלא נלחמתי, כך הוא מעיד על עצמו, אומרת הגמרא, לכלכתי ידיי בדם שפיר ושיליה להתיר אישה לבעלה. כשדוד המלך לא נלחם את מלחמות השם, הוא היה עסוק בהלכות נידה. זה דם וזה דם. בקודש, מלחמות השם וטהרת המשפחה. אפשר עם נטייה לדם להיות רוצח, ואפשר עם נטייה לדם לעסוק בקודש. אז זה לגבי השאלה, אם יש ילדים שקטים, לא שקטים, יש כל מיני נטיות שהן לא קשורות למידות. אתה יודע? הן קשורות לאיזשהו אופי שיש לילד. למשל, אם בן אדם יעבוד על שמחה, אז אם האופי שלו זה שהוא שקט, השמחה שלו תהיה שקטה. ואם האופי שלו הוא רעשני, השמחה שלו תהיה רועשת. רעשני או שקט זה לא מידה, זה אופי. זה נטייה. בסדר? כן, שנייה. אז אני אומרת, אנחנו לא רוצים לבלבל בין מידות שהן טבועות באדם, והן תמיד רק מידות טובות. בסדר? רק מידות טובות. לבין תכונות אופי שיכולים להיות טובים, יכולים להיות רעים, תלוי מה האדם יעשה איתם. עוד דבר אני רוצה לגבי השאלה, כי שאלה מאוד מאוד חשובה, אם אדם נולד טוב או לא, כתוב יצר לב האדם רע מנעוריו. אז לכאורה, הנה, זה טבוע בנו הרוע, מה אומרים פרשנים, מה אומרים חז"ל, מה זה רע מנעוריו? מרגע שננער ממי אמו. כלומר, מרגע שהוא מתחספס עם המציאות, הרוע הוא לא חלק ממנו. אבל לפעמים חספוס עם המציאות מוציאה מאיתנו רוע, כן. אנחנו הרבה פעמים פוגשים ילדים שעברו דברים, כל מי שפגשה את זה בשירות הלאומי, ילדים שנראים רעים, באמת הם עברו הרבה הרבה דברים, והרבה פעמים ילדים הישרדותיים מוצאים מעצמם דברים לא כל כך טובים. אז ככה חז"ל מלמדים אותנו מה זה רע מנעוריו מרגע שננער מאמו. רגע, דרך אגב, מה זה חז"ל? מי זה חז"ל? אנחנו אומרים הרבה פעמים חז"ל, חז"ל, חז"ל. מי זה חז"ל? מי הם? מי? לא בדיוק, עוד טיפה אחרי, אבל את קרובה, המוראים. בואו ניתן לכם כלל, לא כל זל הוא חז"ל, בסדר? נתחיל מזה. אוקיי, מי זה חז"ל? תנאים והמוראים. תנאים תקופת המשנה, המוראים תקופת הגמרא. כשרש"י אומר ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו, זה או תנאים או המוראים. יש לנו הרבה הרבה גדולי ישראל שנפטרו. אמרנו, אז פעם שלישית מזכירה לנו את החפץ חיים, אבל הוא לא חז"ל. הוא זצ"ל, אבל הוא לא חז"ל. חז"ל זה תנאים המוראים. סגור סוגריים. אני חוזרת לענייננו, האם באדם המידות הטבועות הן רק טובות? אז שוב, בהחלט כן, בהחלט כן. מי תלמד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, שנה הבאה? אנחנו כרגע נדבר על יהודי, מחלוקת הרמב״ם ריאל, בסדר? אני לא אכנס לזה, כרגע נדבר על יהודי. כן, כרגע אני אדבר, למה אני אומרת? כי זה מחלוקת, האם נשמה טבועה בכל אחד או בעם ישראל, אני אומרת, יש דעות כאלה וכאלה, לצורך העניין כרגע נדבר על יהודי. למה שאלתי אם היא תלמד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וכו'? כי כולנו מכירים, ומי שתלמד תכיר יותר, את פרויד, שמה פרויד אומר? מה מניע את האדם? מה מניע את האדם? התת מודע. ומה מניע את התת מודע? מה שמניע את התת מודע הרבה פעמים זה היצרים האפלים המודחקים. אוקיי? שהרבה פעמים חלומות זה כל מיני דברים שבן אדם רוצה והדחיק. הרבה מאוד ממה שמניע את האדם לפי פרויד זה רע. עכשיו פרויד עשה שליחות מאוד מאוד חשובה לאנושות. מה הייתה השליחות של פרויד? להבין שיש מעבר למה שרואים. עד פרויד דיברו על ביהביוריזם, התנהגותנות. מה שרואים באדם זה מה שיש. פרויד בא ואמר, לא, יש מעבר, יש תת מודע. אז זאת השליחות הגדולה שהוא עשה לאנושות. אבל הוא גם עשה שליחות מאוד קשה לאנושות, כי התת מודע מונע מרע. לכאורה, היסוד של האדם הוא רע. אז הרבה פעמים אני מרגישה, אני מביאה את הדוגמה, שפרויד בעצם חפר מתחת לפני השטח, אבל הוא חפר רק עד הביוב. והוא בעצם הגיע לביוב, והוא צודק, יש ביוב מתחת לפני השטח, יש לנו גם הרבה רע. אבל מה, אם הוא היה חופר עוד קצת, מה הוא היה מוצא מתחת לביוב? מה? מי תאום, נכון? מי תאום, צלולים ותאורים. אז אנחנו מסתכלים ככה, שקודם כל מה שטבוע בנו זה המי תאום. על גבי זה יש ביוב. הביוב אבל הוא מחספוס עם החיים. הוא לא מולד. בסדר? עוד שאלות? אז אנחנו ממשיכות. אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי, כי היא משווה לטבען הראשון. אשר על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי על המעלה מפני שהיא עצמית להם. ואם לא היו מצד עצמם כך, היה זה יציאה מגדרן מתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. מה שהוא רוצה להגיד לנו פה, המקרה לא יתמיד. יש כאן, אתם יודעות מה הרעל? עם מי? ממי? אוקיי, אז עם הרב עצרת את המלודות נתיבות עולם? ועם הרב אבי? מעולה. בנצח ישראל דיברו איתכם על המושג עצם ומקרה? אתם באלול, רק אני מתקתקת. טוב, אמרתי שאני יכולה ללמוד מוסר אביך, כי אני בונה על זה שכולם מתייחסים לאלול. אז מה זה עצם ומקרה? אני אגיד על קצה המסנק, אני מניחה שאבי טילמן יעמיק את זה יותר. יש לנו דבר, יש לנו קשר שהוא מקרי ויש לנו קשר שהוא עצמי. דוגמה, השולחן הזה, נגיד שבנה אותו נגר, זה עץ בכלל? כן. בנה אותו נגר. אם הנגר הזה בגיל 120 הלך לעולמו, האם השולחן הזה ימשיך להתקיים? השולחן לא צריך את קיום הנגר, הקשר בין הנגר לשולחן הוא קשר מקרי. אוקיי? מה זה קשר עצמי? זה קשר שהוא תמיד, 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 תמיד מותנה אחד בשני. ככה המהר"ל מסביר את הקשר בין עם ישראל לגאולה, בנצח ישראל. כן? שלא יכול להיות שינוי. הגלות היא מקרה. והמקרה הזה יכול להיות המון זמן. המון זמן. אבל אין קשר עצמי בין הגלות לעם ישראל, זה רק קשר מקרי. רק עם הגאולה יש לעם ישראל קשר קבוע, עם ארץ ישראל יש לה קשר קבוע, זה קשר עצמי. אוקיי? הדוגמה שאני יכולה לתת פה זה כמו דוגמה מפיזיקה שיש לנו מטוטלת. מה זה המטוטלת? בפיזיקה זה נקודת שיווי המשקל. עם ישראל בארץ ישראל זה נקודת שיווי המשקל. מוציאים אותו לגלות, מזיזים אותו, אז המטוטלת זזה. כמה זמן היא זזה? כמה זמן היא זזה? תלוי. תלוי כמה תנופה נתנו לה. אז גלות ראשונה, הקדוש ברוך הוא נתן תנופה קטנה, זה היה 70 שנה, נכון? גלות שנייה, הקדוש ברוך הוא נתן תנופה גדולה, זה 2,000 שנה. כלומר, זה 2,000 שנה של מקרה, אבל זה עדיין מקרה. מה זה העצם? זה נקודת שיווי המשקל. אוקיי? כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, זה הקשר העצמי. מה בעצם הרב רוצה להגיד? שהמידות הטובות הן קשורות אלינו בקשר עצמי. עדיין בצורה של מקרה אנחנו יכולים לעשות המון דברים רעים. אנחנו יכולים לפגוש בעצמנו ובסביבה הרבה רוע. אבל כמות הרוע לא מעידה אם זה עצם או מקרה. זה עדיין מקרה, כמו ש2,000 שנה יכולים להיות מקרה. נכון, המידות הטובות זה העצם. לא, לא אומרים שהכל הוא טוב. כתוב, כן, עושה טוב ובורא רע, אומר הנביא. הקדוש ברוך הוא מאפשר את הרע. למה הוא מאפשר את הרע? למה הוא מאפשר את הרע? רגע, למה הוא מאפשר את הרע? נכון. הקדוש ברוך הוא בורא טוב, אבל הוא נותן בחירה חופשית, ובחירה חופשית מאפשרת לבחור רע. אחד היסודות שהכי הכי הכי משמעותיים בעולם הזה זה בחירה חופשית. וזה גם אחד היסודות הכי עצובים בעולם הזה זה בחירה חופשית, כי הרבה אנשים בוחרים רע. נכון? באמת, באמת, לפי הרמב"ן, מה זה גאולה? מה יקרה בגאולה בימות המשיח? נכון. אז אני עכשיו מערבבת, תתעכבו איתי, בין הרב דסלר לרמב"ן. הרי מה אמרנו שהרב דסלר אומר? מה מטרת האדם בעולם? להעלות את דרגת הבחירה, נכון? עד מתי? עד שלא תהיה לי בחירה בכלל אם לעשות רע. ברור שאני אבחר טוב. כך הרמב"ן מסביר מה זה גאולה. לכן אנחנו, כל הרע שאת פוגשת זה כי אנחנו עוד לא בגאולה, וכי יש בחירה חופשית, וכי אנשים בוחרים רע. אבל תוך כדי שהעולם הזה בעזרת השם יעבוד מטוב ליותר טוב, מטוב ליותר טוב, ויהיה לנו פחות, פחות, פחות בחירה ברוע, ממילא אנשים יעשו טוב. אז תשאלי, את למה לקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו עושים טוב וזהו? זה כל המהלך שעשינו בין טבע להכרה וכו'. היה לנו בהתחלה את גן עדן, הכל טוב, אבל נתנו לנו אפשרות לבחור. כדי שמה? כדי שבסוף נגיע לסוף מתוך בחירה, ולא מתוך. זה באמת עצוב. כי הכי כיף היה להגיד, הקדוש ברוך הוא תברא טוב, שכולם יבחרו טוב וזהו. זה היה טוב, אבל אז היינו רק בובות. והקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שבוחרים ולא בובות. אז אנחנו אוכלים הרבה קש מזה שהרבה אנשים בוחרים רע, אבל אנחנו עולם אמיתי, אנחנו לא עולם של בובות. וכשנגיע לגאולה, זה דרך אגב סיבה להתפלל על הגאולה. כי לפעמים אנחנו אומרים גאולה וזה נשמע מה זה רחוק, אז אחד הדברים הכי 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 מקרבים להתפלל על הגאולה, זה בחירות טובות של אנשים. לא נהיה בובות, למה? כי הגענו לשם מתוך עבודה. כשאת היום עושה טוב את בובה? לא. את בוכה, כי יש לך בחירה. אם לא הייתה לך בחירה, היית בובה.
אבל הגאולה יכולה לבוא כי היא בובה.
לא. למה? מה יהפוך את זה להכי שינה? לפי הגמרא? מה יאפשר שהגאולה לא תהיה בזמנה? רגע. מה יאפשר שהגאולה לא תהיה בזמנה? זה כן בעבודה.
לא, אבל אם זה יהיה...
אם זה יהיה בזמנה, זה אומר תהליך איתי, שנחזור כולנו בתשובה ונעלה דרגת הבחירה מטוב לטוב לטוב, ודעת דווקא זה יותר ברור. השאלה שלך היא יותר חשובה לאחישנה. רגע, אם הקדוש ברוך הוא יעיץ את התהליך, מה יקרה? ואז אני שואלת, למה הוא יעיץ את התהליך? כנראה אנחנו יעצנו תהליך. ואנחנו הגענו למקום של יותר תשובה. תראו כמה העולם תלוי בעם ישראל.
אבל בזמנה, בזמנה זה לא אומר שיש זמן קבוע
שם. כן. כן, אבל מה יקרה? למה הזמן הקבוע הזה? שעד אז נעבוד. נעבוד. זה זמן רחוק. שמאפשר עבודה טבעית ותהליכית. אבל אנחנו לא רוצים את הבזמנה, אנחנו רוצים את האחישנה. אבל מה יגרום לאחישנה? שנעשה תהליך רציני. אז זה גם בעבודה. זה בעבודה וזה בעבודה. זה בעבודה טבעית, זה בעבודה מועצת. אין בלי עבודה בעולם הזה.
כאילו מבחינת הרב
יוסף,
כשבן אדם כבר לא בחירה חושית, כשהוא מגיע לתוצאה של הבחירה כשהוא בחר
עבודות, זאת הגאולה? לא, זאת הגאולה זה הרמב"ן. אמרת, אני עושה קצת צלט. מבחינת הרב דסלר, המטרה היא שאדם לא תהיה לו בחירה. הרמב"ן סליחה, יקרא לזה גאולה. כשכולם יהיו שם, זה גאולה. כן, הייתה לך שאלה, סליחה. בקשר עצמי, כן. תקפת אותי ממשל עם הגאולה, יופי. אז מה זה עצמי, המקום הטבעי של הגאולה? מה זה המקום הטבעי של הגאולה? נקודת שיווי משקל כשהיא לא זזה. כל סטייה זה סטייה, זה מקרה, זה לא העצם שלה. אוקיי? זה המשל. מה הנמשל אומר? שכל דבר שהוא לא עצמי, הוא יהיה מקרי. אז מידות טובות הן העצם שלנו. בינתיים אני יכולה לעשות הרבה דברים בתור מקרים, ולפעמים זה מקרים בלתי הפיכים, השם ישמור. מספיק לפתוח את התקשורת ולראות כמה מקרים נוראים יש. וזה עדיין מקרי. עוד? טוב, אז יש לנו דקה לסיים את הפסקה. והנה לפי זה האמת היא שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו. כל מי שאומר אין אמת, שימו את המשפט, עוד מרקר, טוב, נראה לי בסוף, פשוט צריך לצבוע את מוסר אביך וסגור עניין. זה הסיבה שאני מלמדת אותו כבר 23 שנה. אני פשוט לא יכולה להפסיק ללמוד את הספר הזה. והנה לפי זה האמת היא שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לה מנוח. למי לא תיתן מנוח?
לאמת.
הנפש שלנו, תגיד כן אמת, יש הרבה אמיתות, תגיד מה שאתה רוצה. הנפש מחפשת את האמת. לנפש יש בהירות ופנימית שיש אמת. נפשנו לא תיתן לה מנוח, אומר הרב בסוגריים, וזה סוגריים חשובות כי אנחנו רואים את המציאות, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אורה. לפעמים אנחנו מאכילים את הנפש שלנו, סליחה על הביטוי, בכל כך הרבה ג'יפה שהיא כבר לא זוכרת מה היא מחפשת. כן, זה כמו שאנחנו רואים היום חיות מבויתות. אפילו חיות מבויתות, אתה אומר, הנה, בעלי חיים יש אינסטינקטים? לא, למבויתים אין אינסטינקטים. זה שחתול אוכל דג, זוכרת שהייתי מראה לילדים שלי, בכרטיסים, מה אוכל את כל חיה, ואני זוכרת שהגענו יום אחד לחתול ודג. ואז הבן שלי שואל, אבל אם החתול לא חי בים, למה שהוא אוכל דג? צודק, כאילו, צודק. פתאום אני קולטת, נכון, זה תמונות של חתול למבוית. איזה חתול נורמלי בטבע היה יכול לאכול דג? איפה הוא יפגוש דג? אוקיי? זה לא נורמלי שחתול אוכל דג. חיות מבויתות הן לא נורמליות. גם הנפש שלנו יכולה לפספס את הטבע שלה ולהיות מבויתת על משהו שהוא לא הבית שלה באמת. בדיוק. אבל יש אנשים שחיים חיים שלמים של מקרה. אם את לא מוסיפה ומוסיפה ומוסיפה לבלבל אותה בכל מיני חסר בעולם שלנו, לא חסר, הרב כתב את זה הרבה לפני הסמארטפון. וכן, כאילו אנחנו יכולים לבלבל את עצמנו בהמון המון המון דברים, המון 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 דברים שאנחנו כבר לא זוכרים מה אנחנו רוצים. אז אני אומרת, מבחינתי זה החתול שאוכל דג, לך תזכירי לו מה החתול אמור לאכול. כן, אנחנו יכולים לביית את עצמנו על משהו שהוא לא הטבע שלנו. איך אנחנו מבייתים את עצמנו על משהו שהוא לא הטבע שלנו? מבלבלים אותה בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אותו רק, אפילו הסוגריים צריכות מרקר, עד שתעמוד על טבעה האמיתי. דהיינו, מה זה טבעה האמיתי של הנפש? שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. זה הטבע של הנפש שלנו, כשאנחנו לא מבלבלות אותה. ולפי זה, המעצים עיניו משקיף ביונו על ענייני היראה העבודה, הוא חומס נפשו מאוד. מי שאומרת, יאללה, עזבו אותי, מה זה, איזה כבד עכשיו ללמוד וזה, תנו לזרום עם החיים, זה אבל לנפש, אומר הרב, שמונע ממנה טבעה ממש, כסוגר עיניו מראות, או אותם תמיד אוזנו משמוע, עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וקל וחומר לכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. כן, אנחנו הרבה פעמים יכולים להישאר בחושך ולפספס את המציאות. אז אנחנו יכולות להיפגש בשנה הבאה, נכון? מה זה? נכון? הפעם הבאה שאנחנו נפגשות זה בשנה הבאה. אז אני מאחלת לכם באמת שהשנה הזאת, קודם כל, שנתמלא בדעת אמיתית, שהדעת הזאת תהיה שורש להרבה הרבה הרבה ענפים בריאים ושמחים, ושאנחנו נאפשר לנפש שלנו, שנקרא, לאכול את מה שמתאים לה ולא להתביית על משהו שונה. שנה טובה ומתוקה.